אתם מאזינים ל-SBS בעברית.
ועכשיו נעבור לחדשות מישראל עם דנה קרני. שימו לב שהחדשות היום גם מסקרות את ציון 1000 הימים לשבעה באוקטובר. במהלך החדשות נשמיע את הקלטת קולו של אחד מהילדים בקיבוץ חולית, הקלטה שלא קלה לשמיעה. בוקר טוב דנה, הגיע הזמן לסיכום החדשות השבועי שלנו בישראל. כמו שאנחנו עושים לעתים קרובות, בוא נתחיל עם ההתרחשויות השבוע בממשל ובכנסת. לפי איך שזה נראה, אפילו בדפוסים הסוערים של הפוליטיקה הישראלית, השבוע הזה היה בולט. מה יש לך לספר לנו?
בוקר טוב, מייקל. ישראל מוצאת את עצמה השבוע על סף משבר חוקתי. שופטי בגץ פסלו ביום חמישי את הצבעת הכנסת על מינויו של עורך דין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, והורו לכנסת לבצע בחירות נוספות והפעם חשאיות. כזכור, לפני כחודש התקיימה הצבעה לתפקיד מבקר המדינה, הצבעה שאמורה להיות חשאית. בסיבוב הראשון קיבל מועמד האופוזיציה, השופט בדימוס יוסף אלרון, יותר קולות מאשר מועמד הקואליציה, פרקליטו האישי של נתניהו, עורך דין מיכאל רבלו, אך לא את הרוב הדרוש כדי לזכות במינוי. ואז ראינו בשידורי הערוצים הישראלים מהמליאה, כיצד מתחיל לחץ מסיבי על חברי קואליציה לפני הסיבוב השני, לא רק להצביע לרבלו, אלא גם לתעד את זה. אחד מחברי הליכוד סיפר לחדשות 12, היה עלינו לחץ מטורף לצלם את ההצבעה, כדי להוכיח שהצבענו למועמד של ראש הממשלה. התוצאה הייתה שמספר חברי כנסת מהקואליציה אכן הצטלמו עם פתק בעמדת הקלפי, והעלו לרשתות החברתיות או הראו לחבריהם לקואליציה, כשהם פוגעים בחשאיות ההצבעה ויוצרים לחץ על חבריהם האחרים לעשות כמוהם. בסיבוב השני זוכה מועמדו של נתניהו רבלו ברוב הדרוש של 61 קולות, והעתירות לבגץ לא יחרו לבוא. אז לפני כשבועיים הוציאו השופטים צו על תנאי המקפיא את מינויו של רבלו לתפקיד, והציעו לכנסת לערוך בחירות חוזרות והפעם חסויות. כלומר, בבגץ ניסו להימנע מהצורך לפסוק נגד החלטת הכנסת, אבל יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דחה את ההצעה, ובגץ נאלצו לדון ולפסוק. ואכן בדיון שנערך ביום חמישי, קבע הרכב של חמישה שופטים פה אחד, שיש לפסול את ההליך הקודם ולחייב את הכנסת לקיים את הבחירות מחדש. השופט נועם סולברג שכתב את פסק הדין אמר כי נפל פגם מהותי בחשאיות ההצבעה שעשוי היה להשפיע על התוצאות.
אני מבין שההחלטה עוררה תגובות סוערות מאוד משני צידי המפה הפוליטית. בואו נקשיב למשל לתגובותיהם של שר התקשורת שלמה קרי.
הגיע הזמן לומר לבגץ לא. הגיע הזמן שהכנסת תתייצב את ענב החזקה מול אותם בריונים בגלימות, שיקורי כוח, שחושבים בטעות שבית המשפט העליון, המשמעות שלו זה עליון מעל החוק, עליון מעל העם. הם לא מבינים שהם רק עליון מעל בית המשפט המחוזי. הכנסת צריכה להגיש את הדין וחשבון שלה למבקר המדינה, רק לאורך דין רבלו. את בגץ, הגולם שקם על יוצרו, צריך להשיב לעפרו.
וחברת הכנסת מטעם יש עתיד, עדי מזוז.
בגץ עכשיו בהחלטה דרמטית שקורא לכנסת לערוך בחירות מחודשות לתפקיד מבקר המדינה. תזכורת קצרה, מבקר המדינה הקודם, בעצם היועץ המשפטי האישי של ראש הממשלה, אמונה בדרך מושחתת שאין כמוה. חשבנו שפגשנו את התחתית, חברי הליכוד הראו לנו שתמיד אפשר לזהם יותר, להרוס יותר, לבזות יותר כל תהליך שקיים. יש שופטים בירושלים, יהיו בחירות מחודשות לתפקיד מבקר המדינה. הליכוד אמנם מתנהגים כמו מאפיה, אבל אנחנו לא ניתן להם. די, נגמר הזמן שלהם. תם.
בעקבות הפסיקה, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו קיימו התייעצויות האם להישמע לבגץ. והנה, אנחנו על סף משבר חוקתי. בקואליציה ומפלגות הימין מיירו לנגח את החלטת השופטים. השר סמוטריץ' שאלה פוסט בו נכתב מפלגת בגץ ומשיכה בכל הכוח בקמפיין הסיכול הממוקד נגד המחנה הלאומי, תוך רמיסת הדמוקרטיה, הכנסת והממשלה, זריעת כאוס ודחיפה למשבר חוקתי ומלחמת אחים. גם השר איתמר בן גביר העלה פוסט ברוח דומה. נזכיר, בדמוקרטיה יש שלוש רשויות שאמורות ליצור איזונים ובלמים, מחוקקת, שופטת ומבצעת. הפרדת הרשויות הזו חשובה במיוחד בישראל, שבה הקו בין הזרוע המחוקקת לזרוע המבצעת הוא גם ככה מטושטש. בגץ לא פסל את המועמד, אלא את ההליך, שכן הכנסת הפרה חוק יסוד של עצמה, חוק יסוד מבקר המדינה שקובע שעל ההצבעה להיות חשאית ואישית. יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, שהיא חלק מהאופוזיציה, איים שאם לא יתקיימו בחירות חדשות ולא תקוים פסיקת בגץ בעצם, אז הציבור יצא בהמוניו לרחובות כמו שיצא נגד ההפיכה המשפטית. מסתמן שהפתרון יגיע דווקא מכיוון עורך דין רבלו עצמו, שלפי דיווחים של מקורביו לתקשורת הישראלית, הוא לא מעוניין להגיע למצב של משבר חוקתי, והוא לא מעוניין לצאת נגד שופטים שבסופו של יום הוא עובד מולם ואיתם, ולכן הוא זה שיבקש מהכנסת לערוך הצבעה חוזרת. ואם כבר אנחנו בענייני בית המשפט העליון, אז לציין גם שהשבוע הלכה לעולמה שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל, מי שכיהנה בעבר גם כפרקליטת המדינה. פרקליט המדינה הנוכחי, עמית איסמן, צפד לה, ארבל הייתה מן הדמויות הבולטות והמשפיעות שעיצבו את דמותה של מערכת אכיפת החוק בישראל. ארבל נפטרה בגיל 82 והותירה אחריה 3 בנות.
והשבוע גם הגענו לסמליות הטרגית של 1,000 ימים מאז מתקפת השבעה באוקטובר. ספרי לנו, דנה, איך הישראלים מתמודדים עם זה ומה מצב הרוח במדינה?
האווירה בישראל ביום הזה לא קלה, כי התחושה היא שאנחנו במלחמה בלתי נגמרת עם עליות וירידות ועוצמתה. ביום חמישי ציינו, כמו שאמרת, 1,000 ימים של מלחמה, ובמהלך היום נערכו עשרות אירועים, הפגנות ומיצגים שהורגנו בעיקר על ידי מועצת אוקטובר, ארגון של משפחות נפגעי השבעה באוקטובר שקוראות להקמת ועדת חקירה ממלכתית. במהלך היום התקיימה תערוכה בבית אריאל, הצמוד לכיכר החטופים, ותערוכה שנקראת 1,000 זיכרונות, הציגו שורדי השבעה באוקטובר וחלק משורדי השבי, פריטים שונים, למשל משפחת ביבס הציגה את האופניים של אריאל ביבס, כמה משורדי השבי הציגו את תעודות האסיר, תעודות השחרור שקיבלו מחמאס, ואחרים את הבגדים שנתנו להם בשבי. ארגון עדות 7-10, שהוא הארכיון הגדול בעולם לעדויות מצולמות של שורדי השבעה באוקטובר, הציג סרטון חדש בין 10 דקות, בו משולבות 53 עדויות מצולמות של השורדים מתוך מאגר העדויות של הארגון. הסרטון הוקרן במהלך היום במוזיאון תל אביב, וזמין לצפייה גם ברשת. ברחבי הארץ התקיימו עצרות, אנשים יצאו להפגין בכבישים, בתל אביב נערכה צעדה גדולה מתחנת סבידור לכיכר החטופים, שם השתתפו אלפי אנשים בעצרת המרכזית, בין היתר נעמו שם אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני שנהרגה באותו יום במוצב נחל עוז, וגם שורד השבי רום ברסלבסקי נעם בעצרת. כולם דורשים שתוקרום פה ועדת חקירה ממלכתית שהממשלה מאוד מתנגדת אליה. בוסלבסקי אגב התבשר השבוע שאחד מהחוטפים שהחזיקו בו חוסל על ידי צהל ושבק. בוסלבסקי העלה לאינסטגרם סרטון בו ניתן לראות את הרגע בו קיבל את שיחת הטלפון מנציגי צהל שמבשרים לו על כך ואת תגובתו הנסערת. הוא תיאר כיצד אותו חוטף התעלל בו בשבי. נראה כי צהל רודף לאחרונה ביתר סט את מחבלי הנוח'בה המוגדרים על ידי ממשלת אוסטרליה וכמה מדינות אחרות כחברים בארגון טרור, אלו שהשתתפו בשבעה באוקטובר או החזיקו בחטופים, וכמעט מדי יום מתפרסמות ידיעות של דובר צהל על אנשי חמאס שחוסלו לצד תיעודים שלהם עם החטופים או בתוך ישראל. ועוד משהו שפורסם רק השבוע, אני רוצה להשמיע לכם קטע קצר שפרסמה ביום האלף משפחת מתיאס. זה תיעוד מצולם ששולח רותם מתיאס בן ה-16 לאחיו כשהוא נכנס לבית המשפחה בקיבוץ חולית זמן קצר לאחר הרצח. בתיעוד ניתן לשמוע את רותם מספר לאחיו באנגלית שכעת הוא יכול לומר שאמא ואבא נרצחו.
I'm back home. There isn't really any smoke. But now I can actually say their mom and dad aren't alive. I'm so sorry.
עד היום האחים לא חשפו את התיעוד הזה. למה עכשיו?
שיר, ביתם של שחר ושלומי מתיאס שנרצחו, סיפרה לחדשות 12 כי הסיבה שהם החליטו לפרסם את הסרטון הקשה דווקא עכשיו ושהגיע הזמן לוועדת חקירה ממלכתית ומבקשים מהציבור לעמוד לצידם במאבק על האמת. במשך 1,000 ימים המשפחה שלנו העדיפה להשאיר את ההקלטה הזאת לעצמנו, אמרה שיר, והוסיפה, זה הרגע המחריד שבו אחי הקטן מאמת לנו שאבא ואמא נרצחו. היום החלטנו לפרסם אותה כדי לדרוש אמת, צדק ותיקון.
וזה כנראה לא הולך להסתיים ב-1,000 ימים. אני מבין שנתניהו התארח השבוע בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, בהנחייתו של ינון מגל, וכשזה שאל אותו, האם זה נגמר, האם המלחמה מאחורינו, נתניהו ענה, זה מעולם לא נגמר, אתה רוצה לחיות במזרח התיכון? תהיה חזק. בנוסף, נתניהו טען ששתי הפעולות באיראן בשנה האחרונה מנעו ממש ממשמרות המהפכה להחזיק ואולי אף להשתמש בפצצות אטום כנגד ישראל. הנה קטע ממה שהוא אמר.
ואחר כך להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן נמצא.
תהיה פעם שלישית?
אם צריך.
מה את יכולה לספר לנו על הסיפור הזה?
אני יכולה לספר לך שלא מעט גורמים ביטחוניים ומדיניים בישראל מכחישים את זה לחלוטין, ויש הרבה ביקורת בארץ על האמירה הזו של נתניהו. הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, ומי שגם היה חלק מפורום המלחמה המצומצם לאחר השבעה באוקטובר, אמר השבוע בכנס הרצליה שלאיראן לא היו שום פצצות גרעין. אייזנקוט הוסיף כי נתניהו אמר דברים זכוכים, והוא ממציא מציאות כדי להבהיל את הציבור הישראלי. גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר שזה שקר, ושנתניהו מהנדס את הסיפור לאחור. בנט סיפר שכשהוא נכנס לתפקיד ראש הממשלה, הוא הופתע לגלות שאין תוכנית למלחמה באיראן או לעצירת הגרעין. הוא אמר, לחצתי שוב ושוב ושאלתי, ופשוט לא קיבלתי מנתניהו שום תשובה, שום תוכנית. בנט גם הציג דף בכתב ידו, מושחר ומצונזר ברובו, שלדבריו נכתב במהלך דיון ביטחוני על איראן ב-2022. בדף מפורטת התוכנית של בנט עצמו להפלת המשטר באיראן. עוד מקור ישראלי שבקי בתוכנית הגרעין האיראנית אמר השבוע לעיתון הארץ כי דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שלפיהם לאיראן כבר היו פצצות אטום הם שקר מוחלט. הטענות הללו גם לא עולות מנאומיו של נתניהו עצמו בשנה האחרונה שטען שוב ושוב שאיראן קרובה מאוד לפצצה, לא שיש לה כבר כזאת. גם בדוחות הפומביים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אין זכר לטענה כי איראן כבר החזיקה בפצצות גרעין. יושב ראש הסוכנות רפאל גרוסי אמר כי המידע שהיה בידיהם ערב המבצע הצבאי ביוני 2025 הצביע על החזקה של 440 קילוגרם אורניום מועשר ברמה גבוהה ולא על פצצה גרעינית מוכנה.
ולסיום בוא נדבר על המכבייה. בישראל נפתח סבב נוסף של משחקי המכבייה המפורסמים לפחות בעולם היהודי. מקורם של המשחקים הללו משמעותי למדי, שכן שתי המכביות הראשונות שנערכו בשנים 1932 ו-1935 שרתו למעשה גם מטרה סמויה, להביא יהודים לארץ ישראל ולעקוף את מגבלות העלייה שהטילו השלטונות הבריטיים באותה תקופה. למעשה המכבייה השנייה אף זכתה לכינוי אולימפיאדת העלייה.
מייקל, אני יכולה לחלוק זווית אישית בנושא?
כן, בבקשה.
אחות של סבתא שלי הגיעה לפה לישראל כשחיינית במכבייה של 35 והתאהבה במי שלימים יהיה בעלה. אז היא שלחה לסבתא שלי מכתב שהיא נשארת לחיות בארץ. סבתא שלי שלא רוצה להישאר לבד בפריז עלתה בעקבותיה ב-1938. אז אפשר להגיד שניצלנו בזכות המכבייה? אז באיחור של שנה, בטקס חגיגי נפתחו השבוע משחקי המכבייה ה-22 באצטדיון טדי בירושלים. המכבייה הזו הייתה אמורה להתקיים בשנה שעברה, אבל התחתה בשל מבצע עם כל אביב והמצב הביטחוני המתוח. מדובר באירוע הספורט היהודי הגדול בעולם, שמתקיים מדי 4 שנים, ולטענת המארגנים זהו האירוע הספורטיבי השני בגודלו אחרי האולימפיאדה, אבל אני תוהה אם המונדיאל לא גדול קצת יותר, וכנראה שזה תלוי לפי מה מודדים. בכל מקרה, המכבייה תימשך השנה עד ה-14 ביולי, ומשתתפים בה למעלה מ-8,000 ספורטאים וספורטאיות מכ-55 מדינות שהתחרו ב-45 ענפי ספורט שונים. לצערנו, למשלחת האוסטרלית יש גם ניסיון רע עם המכבייה, כשבמכבייה ה-15 הרע אסון הגשר, ועשרות מאנשי המשלחת האוסטרלית נפלו למי הירקון המזוהמים בעקבות קריסה של גשר שצעדו עליו. 4 נהרגו ועשרות נפצעו. השנה אוסטרליה אישרה את יציאת המשלחת שלה ממש ברגע האחרון, רק ב-28 ביוני, בשל החששות הביטחוניים, ולכן המשלחת האוסטרלית השנה מונה רק 14 אתלטים, בעיקר מתחומי ספורט אינדיבידואליים. אגב, תגיד מייקל, אנחנו יכולים לקרוא להם מקבירוז לספורטאים שלכם על משקל הסוקרוז במונדיאל?
אני חושב שבשבוע הזה זה יעבור, כן.
אז בטקס הפתיחה המרגש, שהיה קצת בסימן השבעה באוקטובר, השתתפו לא מעט ניצולים, בהם הזמרת יובל רפאל, שהצגה את ישראל באירוויזיון, שורדת השבי דניאלה גלבוע, ששר ביחד עם עידן רייכל, ועוד רבים האומנים המובילים בישראל. הנשיא הרצוג ציין בנאומו שהמכבייה השנה היא משגן כוח ששולח מסר של תקווה ליהודים בכל העולם, וראש הממשלה נתניהו ביקש מהספורטאים לעמוד בגאווה וראש מורם מול העלייה באנטישמיות העולמית. אז נאחל לכל הספורטאים יותר חזק, יותר מהר, יותר יפה, יותר גבוה, אבל בעיקר למכבירוס האוסטרלים שלנו.
תודה רבה, דנה.
שיהיה שבוע טוב, מייקל.
סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.